הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
שירים על הספה. דוקטור בועז בן דוד וגיל מרקוביץ' לניתוח פסיכולוגי לאלבומים.
שירים על הספה, עונה שלישית, פרק וב, טונה מול אהוד בנאי. אני לא מבין במקרים, כשדוד גרוסמן בלא מעט הרצאות שלו מנסה לתאר את המצב, מספר את הסיפור הבא ואני מעוות אותו, וסליחה עם המאזין גרוסמן. כאשר דג זקן בא לדבר עם שני דגים צעירים שמסתובבים שם באקווריום הגדול, אומר להם, אתם יודעים, אני זוכר את הימים ההם, שהמים היו קרים ונעימים ולא חמים כמו היום. הם מצחקקים, אומרים לו, כן, כן, סבא, אתה צודק. והולכים משם, ואז הם מדברים אחד עם שני ואומרים, האחד לשני, כל המילים שהוא אמר הבנתי, אבל מה זה לעזאזל מים? זה מזכיר לי בדיחה אחרת שאתם אולי שמעתם בהקשר להיום, בשביל להתקבל לאותם אלה הקיצוניים בנוער הגבעות, צריך לשרוף תינוק פלסטיני וגור חתולים. השאלה המתבקשת היא,
למה גור חתולים?
והתשובה כמובן היא, התקבלת.
תודה.
כלומר, ברגע שאתה מקבל את המצב, ברגע שהמצב הופך להיות כמו מים, ברגע שזה לא מפתיע אותך יותר, אתה חלק מהמשחק. כל זה נזכרתי לפני כמה ימים כשהלכתי לקפיטריה, אחרי שקראתי את החדשות והעזתי סוף סוף לפתוח באיחור רב את אותו וידאו של אותה חתונה של אותם חבר'ה שרקדו שם עם התינוק שנשרף ודקרו אותו שוב להראות את שמחתם מהאירוע. ושוחחתי על זה עם אותה בחורה שמכינה את הקפה, הבריסטה, זה השם הנכון, אני חושב. וקשקשנו והיא אמרה לי, דבר אחד אני לא מבינה. הסתכלתי אליה ואמרה, אבל למה הם עשו את זה בחתונה? ואמרתי, מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. אמרה, לא, לא, אני הכל בסדר, אבל למה דווקא בחתונה? זה לא, בחתונה לא אומרים אהבה, שמחה. ואז פתאום קלטתי, איך גם אני התקבלתי. איך גם אני לרגע אחד לא חשבתי שזה מוזר שזה בחתונה. לרגע אחד לא חשבתי שבתוך החבורה הזאת, גם אני נכנסתי. וגם אני פתאום לא עצרתי ואמרתי, משוגעים משוגעים, אבל למה בחתונה? הכל עובר.
מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס. כמו הפיליפ, כמו ליאור מילר, סמנטה פוקס. כמו הדיסקים, כמו הווקמן, תראה בקרוב. יאו, יאו, זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. והימים עוברים לאט, פתאום הכי קשה זה בשבת, פתאום עצות באות במסה, כולם נהיו פרופסורים לבסה. הבית בקוס המלאה, מזרקתי בה קצת וויסקי, זה יתפוס לעוד שעה. אין לי עצות כי מי אני? אתה חכם, אתה מבין שזה זמני, כן. נכון, תישאר קצת מצולק, החיים הם לא סרנגה, לא הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה, ובסוף תגיד מזל. עד אז, שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור כמו הקינלי כמו הטכנו, כמו הקרוקס, כמו הפיליפ, כמו ליאו מילר, סמנטה פוקס, כמו הדיסקי, כמו הווקמן, תראה בקרוב. יאו, יאו, זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. כמו הטוקשופ, כמו נאפסטר, סודה קלאב, כמו נטסקייפ, כמו בלוקבאסטר, ערוצי זהב, כמו בג אלפיים, אתה מגוצ'י, תראה בקרוב. יאו, זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. כמו קפוצקי, כמו הפאוץ' ה-TLV, כמו הטירנוזאוס, כמו הגרנג' מספר קווים, כמו רות גונזלס, רונן חרזי, דנה מודן, כמו הסקיני, הטברנה, להקת עדן, אייל ברקן, כמו אלקוגן, כמו הנקובר, מיכל סוארץ, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן, סדאם חוסיין, סרטי בורקס, קרין אופיר, כמו תלעד, כמו הפוגים, המקרנה, התמימות, כמו הסקטי, פיטר אנדרה, האתרי, הבדידות.
גם זה יעבור. טונה.
כן.
שירים על הספה, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', שתהי באולפן דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ואנחנו, כמו שאמרת, בתוכנית שהיא, אתה קורא לה אהוד בנאי מול טונה, אני אומר, אני קוראת לו טונה בנאי, ואני מאוד אשמח שהסקיני כבר יעבור, ומאוד אהבתי את הזוכרות של קפולסקי.
לקחת את השיר חזק, אני רואה.
כן.
טוב, קודם כל, הייתה לך שאלה, את לא הסכמתי עם המונולוג פתיחה
לא,
שלי.
לא, 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 זה לא שלא הסכמתי. אני רוצה להבין, אני לא הבנתי כן. למה אתה חווית את זה, כאילו הצטרפת.
ברגע שאני הפסקתי לתהות, ברגע שראיתי את הוידאו של החתונה,
כן.
ולא אמרתי לעצמי, אמרתי משהו לא בסדר בגלל, בגלל שרופים תינוק והכל, אבל לא אמרתי משהו לא בסדר באמת. זאת אומרת, לא אמרתי... למה הם עושים את זה בחתונה? אני מבין למה עושים את זה בשמחה פרטית שלהם, איזה אירוע שבו יושבים כל הגברים ביחד עם ה... הרי הגברים, אם שמת לב, עם ה-M16 והנשק והאקדחים, ומתארגנים ביחד לקראת פעולה ומחממים אחד השני, אבל לא אמרתי לעצמי אף פעם, איך זה קשור לחתונה? אבל זה חתונה. חוגגים משהו בחתונה, אתה הרי, כשאתה בא לחתונה, אתה חוגג משהו. אתה עושה משהו, והסבתא שם, והדודה, והאלה מהעבודה, ושמחים למשהו, ויש את הרגע אינטימי, ויש משהו בחתונה שאמור לא ללכת ברגל עם אותו דבר שאתה יכול לראות מתי הוא כן קורה. אוקיי? רגע לפני לינץ' יושבים ביחד ומחממים אחד את השני, אני מניח, ואותים את הכובעים הלבנים. ולא הייתי, לא עצרתי שם, אני לא עצרתי שם, זאת אומרת שנכנסתי לעסק, זאת אומרת, גם עליי יש משהו. אני כבר מקבל את זה כמשהו שיכול לקרות במקומות מסוימים. וזה לא, לא עצרתי. ושמתי לב שאני לא היחיד שלא עצר. זאת, כולם דיברו על איזה מזעזע זה הדבר, אבל אף אחד לא עצר ואמר, אבל זה חתונה.
אוקיי.
Okay. בתגובות שאני ראיתי.
אין בעיה, אני מקבלת את ה... אתה עושה מעין מדרג כזה, של עד כמה, עד כמה עמוק אנחנו סופגים את, את עצם קיום הדבר הזה, החגיגה הזאת על מותו, הרצחו של, של תינוק.
הרצחו.
כן, כן, הרצחו, נכון, שיניתי כדי כן. לתקן, לא כדי לתת עוד אופציה למאזינים לבחור.
אוקיי.
ואני פשוט, אני לא כך בטוחה שאני מקבלת את המדרג הזה, מתוך המקום שיש דברים שהם כל כך בעייתיים בפני עצמם, שהאווירה שבה הם מתרחשים היא כמעט לא רלוונטית, כדי להשפיע על עוצמת הבעייתיות.
אני לא חושב שבאווירה, אני אסביר את עצמי היטב. אני חושב שהדוגמה של דוד גרוסמן היא נכונה ביותר, וכשלתי, אני לא דוד גרוסמן, וגם לא יהיה לעולם. הדוגמה של הדגים הייתה שכל כך ברור להם המים, שכבר בכלל לא תמהים על המים, חושבים על מה עושים, אלף אחד דברים אחרים, אבל המים נשמעים ברורים ומובנים מאליהם.
כן.
ואני קיבלתי כמובן מאליו את ההתנהגות של החבורה הזאת. זאת אומרת, לא אמרתי, לא עצרתי לרגע כמו אותה אחת שהכינה לי את הקפה באותו בוקר, של משוגעים משוגעים, אבל למה בחתונה? לא עצרתי לרגע לחשוב עד כמה זה מהווה את כל החיים.
אוקיי, אני מבינה מה אתה כלום, אומר. שאין בזה כלום,
זאת אומרת, אני לקחתי את זה כמובן מאליו, זאת אומרת, כבר קיבלתי שזה קורה, ועכשיו איך התמודדים זה, זה כבר נהיה מסביבי מים, כי לא עצרתי רגע לחשוב. וככל שלוקחים בעיניי את הדברים האלה, ואומרים, לא, זה לא מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו. שום חלק בזה לא מובן מאליו, אף אטום אחד מה שמרכיב את זה, אז אתה יכול לבוא ולהתנגד. אבל ברגע שאתה מקבל אטום פה, ועוד אטום שם, ואז רק חלק קטן מהחדק וכל החיידק, הוא חודר פנימה, ואין לך כבר נוגדנים. ואז זה לא יעבור.
אוקיי. אני מקבלת. אני פשוט מרגישה שאני לא קיבלתי את זה כשראיתי. כלומר, אני לא חוויתי את זה ככה.
לא חייבים להסכים איתי.
לא, אני מסכימה איתך. אני פשוט מנסה לחשוב על החוויה שלי. מה קרה כשאני שמעתי על האירוע הזה, ומה קרה כשאני דיברתי עם אנשים על האירוע הזה. ואני מנסה לחשוב, ואני באמת לא... אני כן חושבת, אגב, שעלתה לי המחשבה, הם מערבים שתי שמחות, כלומר שמבחינתם זה שתי שמחות.
אז אצלי זה כבר לא היה. אצלי זה כבר לא היה. אצלי זה כבר אמרתי, כאילו, לא עצרתי לרגע לקלוט...
שתי שמחות בעיניים שלהם, כמובן.
כן. לא עצרתי לראות, ברור. לא עצרתי לחשוב לרגע שזה חתונה.
כן, אוקיי.
לרגע לא עצרתי לחשוב, זה חתונה, והייתי בחתונה. כמה חתונות, אוקיי?
כן.
אני יודע מה אמור להיות שם ולא, אוקיי.
אני מבינה. אוקיי.
אז בואו נעבור למשהו אחר לגמרי, או אולי בדיוק באותו עניין, גם זה יעבור של טונה, ותכף נשים את מולו את אהוד בנאי. הסיבה שביקשתי לעשות את התוכנית של טונה מול אהוד בנאי, או משלים את אהוד בנאי, אני חושב שהיא מלמדת הרבה מאוד על איזשהו מעבר שרץ אצלנו, ובגלל של טונה מרפרר בשירים שלו לאהוד בנאי שירות, אני חושב שזה לגיטימי לקחת את צעד אחד הלאה, ולעשות ממש את המשחקים אחד מול אחד. לגמרי, וללכת לזה ולראות באמת איך הם מדברים האחד עם השני, ואיך אנחנו מזה יכולים לחשוב קצת על המעבר בתקופות שרץ לנו עכשיו. אז בואו נתחיל עם המילים, כרגיל. אז מצאת התקופה לשבור לך את הלב, העולם מסתובב כאילו, העולם כאילו כלום מסתובב, הוא חוזר כאן על כל הקלישאות הרגילות, כן? איך זה שהכל...
אתה בסבל אטומי, איך זה שהשמש ממשיכה לזרוק.
בדיוק, אבל אז הוא אומר, אין לי קלישאות לזרוק. אחי, זרקת הקלישה קודם, אבל בקטנה. אבל תראי איזה יופי מה הוא אומר לו. סחטן על האיש, או מי שכתב את המילים שאני לא יודע מה שם אמיתי של טונה, ולא ניכנס לדיון הזה, אני לא יודע. מי כתב את המילים באמת, אבל אני פה. אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב, אם זה כואב, זה כואב, אין מה לעשות, ואני פה. הדבר המרכזי שהוא אומר לו על ההתחלה, זה הכל בסדר. אני כאן. הדבר השני שאומר לך, שאומר לו גבר, אבל הוא הולך ואומר, יאללה שידעו שזה כואב. שזה יופי. זה אומר, הגברים לא צריכים לפקוד בלילה, יכולים לפקוד ביום וזה סבבה. וזה בסדר שזה כואב, ומותר שיכאב, וזה לגיטימי שיכאב, לא צריך להתכחש לכאב, והכי חשוב, אני פה. ואני חושב שהאמירה הזאת, אני פה, היא אמירה שאנשים לא מעריכים מספיק עד כמה היא חשובה. עד כמה חשוב, ובאמת אני הבן אדם הלא נכון לדבר על זה, אני פסיכולוג קוגניטיבי, ולא מבין כלום בנפש. כבר דיברנו על זה, אני... נפש תמיד מפחידה אותי. קשה למדוד את זה ב...
אולי נעשה לך פעם תוכנית על זה.
חלילה. אבל השאלות הראשונות ששואלים כשאתה רואה מישהו במצוקה, זה האם יש לו מעגלים חברתיים של תמיכה.
כן, האם הוא לבד, בודד, או שומעים אנשים, זה נכון שיש מישהו סביבו, תמיד שואלים, יש לו מישהו, או יש לו משפחה, נכון? אתה אף פעם לא יודע איזה מישהו זה, אבל אתה שואל אם הבן אדם לבד, או שמוקף.
אבל גם בצורה מאוד מקצועית, כשהייתי במצבים שבהם נתקלתי בתלמידים וסטודנטים, זה אחלה גיל לבעיות, שהיו במצוקה, ההדרכה הכי רשמית שקיבלתי, מכל מי שפניתי אליו, תמיד היה, קודם כל מסתכלים על מעגלים חברתיים. האם יש מסביב לאדם הזה אנשים שיכולים לעזור לו? מישהו שיכול לתת יד להושיע, או לעשות איזושהי, כמו שהוא עושה כאן בשיר, טונה הזמר, איזשהו מסגור מחדש, של, קודם כל, הכי חשוב, גם זה יבוא, ואחרי זה נראה הכי נורא בעולם. כשקורה משהו נורא, כמו ששוברים לך את הלב, ואני חושב שכל אחד חווה את זה, מי שלא, כן? אבל, אז הוא לא פה, לא יודע, איפה הוא נחת אלינו, אבל כשהוא הולך את הלב, זה נשמע נורא, נכון? זה משבר נוראי, או כשלון במבחן, אנחנו בכל זאת במוסד אקדמי, זה נראה סוף העולם. ומה אני אעשה, ואיך אני אגיד, ומה, ואז הדבר הכי נכון הוא לעשות איזושהי תפיסה מחדש, זה לא כזה נורא. והדוגמה שהוא לקח כאן, המטאפורה בעיניים מגניבה. הדברים שנראו פעם, הסוף הכי חשוב, אף שום דבר לא יכול. מה? פילם. ליאור מילר, סמנטה פוקס, הדיסקים, הווקמן. זה עבר, נכון? זה נראה כאילו זה הכי חשוב בעולם, ואתה מוכן להרוג, אני להרגתי את עצמי בשביל הדיסקמן שהיה לי, אוקיי? אבל זה עבר, אוקיי? גם זה יעבור. שזה בעיניי משהו נורא נורא נחמד ונורא נכון.
אני כן רוצה לציין שיש דבר נחמד וחכם בהקבלה הזו, יש גם משהו לטעמי טיפה ציני, במובן הזה שהוא נותן לו דברים שהם לא בדיוק חפצים, אבל או חפצים או איזה טרנד, אוקיי? הוא נותן טרנדים.
כן, כן, כן.
ובלב זה לא בדיוק מרגיש כמו טרנד, זה נכון שזה יעבור, וזה בסדר שזה יעבור, וגם זה באמת קשה לקבל את זה, זה נכון, אבל זה גם אחרי שזה עובר, לא נשאר איזשהו סנטימנט, או אפילו תחושה של צמיחה מתוך, מתוך הווקמן, אוקיי? יכול להיות שיש אנשים שכן, שיגידו מתוך הווקמן, אני, בגלל זה אני היום עורך מוזיקלי ברדיו בין תחומי, בסדר? יכול
כמו
להיות.
כמו הנאפסטר, כמו טוקשו, יש דברים שכן מורים כאן שאתה
נכון. צמיחה. כן, שוב, אבל יש כאן איזה משהו שהוא פחות אישי מהשברון לב הזה, שבאמת נורא קשה לקבל שהוא יעבור. אני יכולה עכשיו להסתכל על, על הגאדג'ט האהוב עליי ולהגיד, וואי, זה, זה, זה הדבר הכי טוב שקרה לעולם וזה, אבל אני גם יכולה להבין שהוא ביום מן הימים יחלוף מן העולם, משהו יחליף אותו, ואני כנראה אאמץ משהו חדש. אבל כשאני אבל in זה love זה. with someone...
אבל זה, זה מה שהוא נסה לעשות, שזה אחלה. הוא אומר לך, זה לא לך, סליחה, זה...
זה בסדר. זה
שור שגבורים לא גבורים, כן? אבל הוא אומר לך, תשמע, הדבר הזה שעכשיו, שנראה לך שאין לו שום תחליף, בוא תקטין אותו. בוא אל תתייחס אליו כאל אהבת עולם, כאל הדבר הכי גדול שיש לך, בוא תקטין אותו לנטסקייפ. שפעם הייתי יושב שעות, והנאפסטר, והאמנטה והכל, והנה זה חלף. וקצת הומור, ואז הוא מסיים כמובן, האחרון של יעבור, שימי לב, זה התמימות והבדידות.
כן.
בין כל הקרין אופיר וסרטי בורקס והכל, הוא הכניס כאן, יאמר לזכותו, תמימות ובדידות. תמימות שתעבור ובדידות שתעבור, שני דברים שאולי מנסה לסמן בהם משהו של נעורים שבגיל שלו כבר עבר.
אל תפחד, אהוד בנאי.
זאת קירה קטנה, זזוע פתאומי ומהיר, נכון, איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר, ועכשיו המונה השערה מצלצלי בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן. כן כן כן, לתקן. אל תבחר, אתה לא יחזור שוב רגע פחד, אבוא להושיט לך יד. תמיד אהיה קרוב אליך, לחבק במקרה שתירא. עכשיו פעם עונה עזר מצלצלי בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אל תבחר, אתה
נסענו בזמן 23 שנים אחורה אל אהוד בנה עם השיר הזה.
כן.
ומה אני אגיד לך? אני מוצאת שהשיר הזה מתקן את הסבל או כאב שנוצר לי מהשיר של תונה.
לכי לזה. כאב וסבל, עכשיו
כן,
זה מתחיל שם
כן,
מעניין.
כן, כן, כן. נו, מה אני אגיד לך? קודם כל, הוא אומר כאן בתונה, הוא אומר שם איזה משפט של כולם הפכו להיות דוקטורים לבאסה, נכון?
כן.
יש איזה משהו כזה.
כן.
א', אני לא יכולה לתאר כמה שזה, בתחושה של, של שיחות חולין ושל יום יום ושל okay. קריאת כותרות, אני ממש יכולה להגיד שזו התחושה. כולם הפכו להיות דוקטורים לבאסה.
תסבירי מה זה
טוב,
דוקטורים לבאסה.
טוב, ככה זה, אלה החיים, אתה יודע, זאת התשובה. ככה זה. אז עכשיו, זה, ככה זה, זה גם מבחינתי, הם צירוף נרדף לגם זה יעבור.
הבנתי.
גם זה יעבור, בסדר, כזה. עכשיו, אהוד בנאי בא, וקודם כל הדבר...
רגע, רגע, שנייה. זאת אומרת, מבחינתך דוקטור לבאסה, זה לקבל את מה שקורה כמים שלא ניתן לשנותם.
כן.
זה החיים.
כן.
תתמודד עם זה, תקבל איזה מה יש.
כן.
אוקיי.
עכשיו, זה אחד הדברים שיכולים, אני אגיד משהו חזק, אבל הוא אמיתי, וגיליתי את זה לא מזמן גם על בשרי, תיקח לי את האמונה שהאדם יכול להשתנות, לקחת לי את הרצון לחיות. לקחת לי את הרצון לחיות.
את לא הראשונה שאומרת את זה, כן?
פשוט... זה דבר נורא, אני חוויתי לא מזמן איזו שיחה שהייתה מאוד מאוד קשה, ומישהו ככה ממש הרגשתי שהפסימיות שלו מדביקה אותי, אתה יודע, ממש הרגשתי שאני נדבקת,
כן.
ואני אחרי השיחה הזאת, היה לי ממש קשה, אני התקשרתי לחברה שלי, התחלתי לדבר איתה, כי פשוט לא יכולתי לשאת את המחשבה, שיש אנשים שחיים ככה, ואוי ובוי גם הם יקיפו אותי וידביקו כן. אותי בזה.
היה לנו כאן את פרופסור אירן הלפרין, אני חושב, המחקר שלו הוא מראה שהאמונה שאנשים יכולים להשתנות, היכולת לשכנע אנשים שאנשים יכולים להשתנות, עושה את המעבר בין המוכנות של אנשים להתפשר ללא להתפשר. כלומר, אם אני משכנע בן אדם שהאדם האחר, מי שלא יהיה אחר יהיה, הטורקים בקפריסין, whatever, יכול להשתנות לאיזשהו כיוון, מאפשרת לי להסכים לאיזושהי פשרה או קבלה או הבנה.
כן. כן. אז אני ממש מרגישה שכשאהוד בנה, קודם כל אומר על ההתחלה, אל תפחד, אתה לא לבד.
כן.
הוא כבר נותן את הפתרון שאתה דיברת עליו.
כן.
שאתה דיברת עליו בשיר של טונה, שהוא כבר אומר, רגע, בוא נתחיל מזה, אתה לא לבד.
נכון. זה יש, מעולה.
נכון, ממש. זה establishment מצוין.
דבר שני, תראי מה הוא עושה. הוא עושה לזה ריאפ... לא רוצה להגיד רפרזל. הוא עושה לזה הערכה מחודשת. זה הדקירה, אבל קטנה. וזו הפתאומי מהיר... איבדת שליטה לרגע, נכון, זה קרה.
הוא אומר, נכון, איבדת שליטה לרגע, הוא לא אומר, גם זה יעבור. הוא אומר, בוא נכיר במה שקרה. איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר, שזה גם מטיל עליו אחריות.
נכון, יפה.
לא היית מספיק זהיר, ועכשיו פעמוני הזרה מצלצלים בראשך, אתה רוצה לשכוח להתחיל מההתחלה. אתה רוצה לשכוח. אתה לא אמור, אוקיי? אתה לא אמור ואתה גם לא תשכח. אלא אם כן תדחיק באמת בצורה מופתית, אבל כדאי שלא. ובגלל זה השיר הזה ממש, ממש תרופה לשיר של טונה, ממש מבחינתי, ומאוד מחזק. ואז הוא גם אומר, אתה רוצה לשכוח להתחיל מהתחלה, אבל כל החוכמה בחיים, ואלוהים יודע כמה פעמים בתוכנית הזאת, אמרתי את המילה הגל, כל החוכמה בחיים האלה, זה שאתה לא מוחק את השלב הראשון שלך, כי ממנו צמחת, אם לא... אם תמחק אותו, לעולם לא תזכור שהייתה ישות שהיא בועז, ואז הייתה ישות נגדית, נאמר, שהיא גיל, ואז אחר כך מההתנגדות נוצר איזה סלף הרבה יותר עמוק, והרבה יותר מתוחכם, והרבה יותר רגיש, והרבה יותר קשוב, ונוצרה גם הכרה לצד השני, שמקודם היה בהתנגדות וניגוח.
אני לא נוכל להרחיב את הדיון, אבל כן. לפעמים לשכוח זה לא כל כך רע. לפעמים לשכוח זה לא דבר רע, למשל, אולי לא תמיד צריך לזכור את שעשה לך המלאק. 2500 שנה. אני רק זורק את זה, אבל אני לא, אין לנו זמן להיכנס לזה.
נכון.
נעבור לציטוט שלו, של הברסלב, ציטוט מדהים של הברסלב. אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. אני מודה שאני משתמש בזה גם בחינוך בנותיי, וכאמור, בגלל שזוגותי אף פעם לא מקשיבה, אני יכול לספר הכל על המשפחה שלי. זה ממש נכון. אתה אומר, את קלקלת, את יכולה לתקן.
נכון.
שברת, בוא נסדר ביחד. ויש בזה משהו מקסים בעיניי, שאומר, אם יש לך את היכולת הזאת לעשות נזק, יש בך את הכוח לעשות טוב. כי אם יש לך את הכוח לעשות מינוס 5, יש לך את הכוח לעשות פלוס 5, זה אותו 5. Mm-hmm. עכשיו, נכון שבאנתרופיה אנחנו יודעים שנורא נורא קל לעשות נזק ונורא נורא קשה לבנות.
Mm-hmm.
נכון שאנחנו יודעים שבשביל לעשות, לבנות בניין זה 100 שנה, להרוס אותו זה לזרוק משהו, לשים שעון ובבום הוא מתפוצץ. Okay. זה נכון. אבל יפה להסתכל על הכיוון הזה שאומר שהאנרגיה הפוטנציאלית הגלומה בפיצוץ היא אותה אנרגיה שבנויה בבנייה.
נכון.
זאת אומרת, ואז אתה אומר, אתה יכול להמשיך, ואז הוא שוב אומר לו, אל תפחד אותו ללבד. עכשיו תראי איזה יופי. הוא אומר כאן, אצל שניהם הייתה אמירה קדימה. אצל טונה זה היה, אני צריך אותך חזק, כי גם יום אחד זה יקרה לי, שזה היה מקסים, ואני צריך שזה יקרה לי, תזכיר לי שגם זה יעבור. אהוד בנה את זה קצת אחרת. אם יחזור שוב רגע הפחד, אבוא להושיט לך יד. תמיד אהיה קרוב אליך, לחבק במקרה שתרעד. במילים אחרות, אם זה יחזור שוב, ואני מודע לזה שזה יחזור שוב, ואנחנו מכירים בזה, שיכול להיות ששוב טיפול. אני ואתה יודעים שזה יכול לקרות. אנחנו לא מתעלמים מזה, אבל אני אהיה פה.
Mm-hmm.
אני מחבק אותך ואני כאן, ואני אתן לך את מה שצריך לעזור לך אם תרעד.
הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. וכל ישראל. 106.2
שירים על הספה. דוקטור בועז בן דוד וגיל מרקוביץ' בניתוח פסיכולוגי לאלבומים.
אנחנו ממשיכים. הנה אהוד בנאי עם מערינה. אנחנו תכף נחזור לדבר על ההקבלה הזו. אהוד בנאי וטונה.
הילד בן 30 יש לו חום גבוה
הוא שוכב על הספה בבית אורה. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעורה. אמא באה ואומרת, תשתה משהו חם. הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על ארון הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חייו. מהרינה והניחי עלי בי תחבושת, בדרם תשכיביני לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. כן, הוא בן 30, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אמא באה ואומרת, בוא קצת לסלון. הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על מדף התקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. מהרינה והניחי עלי בי תחבושת, בטרם תשכיבי לי לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. עד עכשיו כמו כוכב מנצנץ במרחב, את חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי, אני קורא בשמך לביתי. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעוריו. כשאמא באה ואומרת, יש לך מכתב, הניצוץ חוזר לפתע אל עיניו. הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב, הוא מביא את אהבת חייו. מהרינה והניחי עלי בי תחבושת, בטרם תשכיבי לי לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון.
אנחנו עברנו ל-1996 ולשיר מהרינה. אני חושב שיצא משהו נורא נחמד, לא התכוונו בכלל, אבל כל השירים של אהודבנה יצאו לנו שירים מהופעה חיה, ואני חושב שזה מאוד מעניין בדיאלוג בין טונה לאהודבנה, שדווקא אהודבנה זה שירים שהם שירים קנונים, ששרים כולם באצטדיון, וכולם יודעים את כל המילים, וכל מי ששומע אותנו עכשיו יכול לזמזם עם ושמע, וטונה שהוא רפר, שזה סוג אחר קצת.
קצת יותר קשה, אגב, לשיר ביחד עם הזמר בכזאת סוגה.
בדיוק, וזה גם ככה סוג אחר של מגע עם הקהל. בטח מאשר אהוד בנאי, ויש כאן הנגדה מעניינת, שמי שבחר אותה, ושוב אנחנו מאשים עם אתונה, הוא יצר את ההקשרים, כן. במיוחד עם השיר הזה. אז בואו נתחיל איתו. ילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו, הוא חוזר לחדר נעורה, ויש כאן איזושהי חוויה של כישלון. לגמרי, ככה בעיניי הוא מציג את זה. לא, מאוד מאוד לא, מאוד מטאפורי, תכף נראה איך תונה הופך את זה לגמרי, בלי מטאפורה, על הפנים, בוא נדבר על מה קורה היום, אבל אנחנו אצל אהוד בנאי. יש לו חום גבוה, הוא חוזר לחדר נעוריו, חוזר לחדר נעוריו זה לא טוב, זה רק כישלון. אתה פתאום מוצא את עצמך, בשלב שבו אתה בן 30, אמור להיות נשוי, אם יהיה שני ילדים, עם בית, כלב, אשתך בהיריון, אוטו, עבודה, משכנתה, כמו שצריך להיות.
כל משה אריק איינשטיין מנה לנו בסל לאט, בשנת 74.
אתה בן 30, אבל את יודעת מה? עזבי, אני אתמודד עם הציניות שלך. עזבי את העבודה, ועזבי את הילדים, משפחה ואישה, ובני לבית. כן. בגיל 30 לכאורה, בתור החלום הישראלי, אתה אמור כבר לעבור לפרברים. גמרת את התקופה שלך בתל אביב, ועכשיו אתה כבר איזשהו ביסוס, לפחות עבודה, משהו לתת לאימא. אוקיי? ואימא, בדיוק, באה ואומרת, בוא תשתה. ומה התגובה שלו? לא, לא עכשיו. עכשיו הוא חזר לגמרי להיות ילד. כן. מה זה לא, לא עכשיו? זה ילד, זה הבת שלי. זה לגמרי לא עכשיו.
התפאורה מסדרת לך את ההתנהגות.
ואתה חוזר למקום שלך במשפחה, למקום שלך בשולחן ארוחת הערב. יש את הכיסא של הילד הגדול, הילד בינוני, הילד קטן, את הכיסא שזה שואל שאלות, נכון? אוקיי? חזרת למקום שלך, ואתה מסתכל על ארון הספרים, והנה סיפורים שליוו את חייו. ואז אתה ככה מחזיר את עצמך לתקליטים, לספרים, חוזר אחורנית למה שהיה, ועכשיו אנחנו חוזרים לפזמון, ועכשיו עוברים ישירות. הוא מובטל מעבודה ואהבה, הוא בן 30 ולא יודע מה יעשה כשיגמור עם הצבא. עכשיו הוא הולך קצת קדימה, מוריד את המטאפורה, אומר שני דברים. אחד זה, הילד לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. שזה משפט הכי ישראלי, מה תעשה כשיגמור את הצבא, נכון? אני אלך ללמוד, אני אלך טייל, מה תעשה כשיגמור ללמוד, אבל הוא עוד לא במה תעשה כשיגמור ללמוד, או מה תעשה כשחזור מהטיול. עדיין, השלב הזה של לגמרי
לחפש.
בדיוק, אבל התקופה הזאת היא שיש בישראל מיוחד של בין הנאורים לבגרות יש את הצבא. יש את התקופה הזאת היא שנוספת אצלנו, והוא עדיין שם, והוא בוא לסלון, הוא מתעצבן והכל, אבל אז הדבר שמציל אותו זה אהבה. אם תסתכלי בכל השיר, מה מציל אותו? הגשם, המים שמרווים, הוא נזכר איך הוא שמח מהגשם הראשון, מה הוא זוכר את עצמו כילד? כתמימות, זוכרת שיצא תונה גם זה יעבור?
כן.
אוקיי? אז הנה המיעוט והבדידות, והנה עכשיו הניצות חוזר לפתע אל עיניו, מריח את הגשם שהוא שמח עליו קודם, ומביא את אהבת חיה, והנה הגאולה. זוכרת אצל בחתונה, נו תבוא הגאולה ה... זוכרת מה השיר? אז הנה כאן, יש לנו ששרית חדד.
אה, נכון. נו, כן? יש אלא, חגיגה.
חתונה, יש חגיגה אל החתונה לגאולה, אז אצלו הגאולה של הגבר היא באהבה. עכשיו, זה בפשוט, אני מנלך בעיניי למה שאולי מרמז כאן, אני לא חושב שדווקא האהבה כאן זה אהבה. לאו דווקא האהבה אמיתית, אולי האהבה שהוא מרמז אליה היא משהו אחר. אהבה שהיא חשק ללעשות משהו.
כן, רציתי להגיד שהאהבה גם לא במובן הרומנטי בהכרח הזוגי.
בדיוק.
כן, אני מסכימה.
אולי יש כאן משהו של חשק, ועל זה כבר ניתן לתונה לדבר.
אוי, תונה.
הילד בן 30, יש לו חוב גבוה, עדיין לא אחד בשביל לסבוע. מחפש איזה עניין, לא יודע, סתם משפט, אולי כמה שנחמד לקעקע על הזרוע. עוד פה בחר מקצוע, ראש שלו סלט, אבות בחריצים של הספה כמו שלט. דודד בן חברים ואוכל סיני לשיחות עם תוכן ציני, זה מעט, אבל בינתיים זה מקלט. סיגריה בן הזוז, אומר אבל נשאר, מכאן זה רק לבלוז או לפורנו או לבר. ימים מפים לפח, הוא ממתין למהפך, טלוויזיה מרעישה ומדגישה את החסך. והמסך הזה מלא באנשים שכבר הצליחו להגשים, תמיד תהית איך הם מרגישים. רוק 30 עם חלומות שמלווים אותך משנות ה-90, הלב מושך גבוה, העיניים מול מדור הדרושים. על מה אפשר לוותר, כמה נשאר להגשים. רוק 30 וכמו שכך אחד מושך אבק, ככה מועדון מושך רווק, ואתה לא מר ביטחון עצמי, יש פה מאבק. צ'ייסרים שותים את הארנק, עד שמישהי ניגשת לדלפק, ולמרות שהיא ביקשה ממך מצית, הקרח לא נמס, אתה מחמיא, עד שזה מצמי, עד שזה נמאס, עד שמה שהוא נתפס, אולי הפעם זה רומנטי, הרי לך אין גרוש ולה אין סטנדרטים, ולא ממש, כי למרות שהיא ידעה, כנראה שתשכבו, וכנראה היא תיפגע, וכנראה שזה אתה, והאקסיות יורל השתובבות לך בראש, כמו חיילות באזריאלי, זה עוד סיפור נשים, פחות החבר'ה זה ירשים, על הזין ה-20 החדשים, רוק 30. עם חלומות שמלווים אותך משנות ה-90, הלב מושך גבוה, העיניים מול מדור הדרושים, על מה אפשר לוותר, כמה נשאר להגשים, רוק, רוק, רוק 30. בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים, יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב, ולא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיה עם שמנמנות, זיכרונות אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז, אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן, כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם, כשיגיע עוד משבר יש לפחות עשור שלם, ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים, יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.
כן, הזמר הזה, היוצר הזה, יש לו יכולת לדחדך אותי בצורה בלתי רגילה.
כן, אתם חבל שאין פה מצלמת וידאו, אתם רואים איזה יופי מה שקרה.
כן, בדרך כלל אני ממש רוקדת באולפן.
על השולחן וכאלה, כן.
טוב, תשמע, השיר הזה, יש בו הרבה מאוד פסיביות. שאם אני מדברת מקודם על, מקודם השיר היה, איך קראו לשיר מקודם? שגם הרגשתי שהוא ככה מקבל מאוד בקלות את גזירת הגורל.
גם זה יעבור.
גם זה יעבור, תודה בדיוק. אז גם זה יעבור, ככה הייתה שם איזה קבלה. עצם צמד המילים גם זה יעבור.
יאללה, חפרנו. רוק 30, מה הבעיה שלך עכשיו? אז בואו נתחיל בדבר ראשון.
לא, רגע.
טוב.
ימים עפים לפח, הוא ממתין. למהפך, ממתין, תקופת הכל יבוא אליך, סדרות הריאליטי, החפצים הכי יפים שאתה יכול לראות, האונליין, הפורנו, הכל יבוא אליך, גם השינוי כנראה ייפול עליך משמיים. עכשיו נכון שאצל אהוד בנאי הוא לא עושה יותר מדי, אבל הוא חוזר אל חדר נעוריו. הוא מסתכל על הסיפורים שליוו את חייו. הוא מתבונן בתקליטים הישנים. יש שם משהו שנכון להסתכל וזה, זה עדיין קצת פסיבי, אבל הוא חוזר אל חדר נעוריו. זה משהו שמבחינתי ממש מחייב אימות עם מאיפה צמחתי.
זה כישלון שאתה לא יכול להחזיק יותר את השכר דירה בדירה שלך.
נכון.
אז אתה חוזר הביתה לאימא, לחדר עם הפוסטרים של אדם, כי אתה כבר לא יכול להרשות לעצמך בחוץ.
לחזור הביתה לאימא.
זה לא אקטיבי.
ולבחור להסתכל על מה שנמצא סביבך, יש בזה גם את החיפוש של מה אני רוצה לעשות, ולפשפש במה עשיתי כשהייתי קטן, ולקבל החלטות ממקום קצת יותר אחראי, לעומת פשוט לקבל את הגזרה, לנדוד בין חברים, לשיחות עם תוכן ציני, מה שבהכרח הורג את האופטימיות, את היכולת לשנות את המצב, את היכולת להתמודד. השיר הזה פשוט מדכא.
אז אני עכשיו אסתכל רגע מכיוון אחר. ברשותך. אפשר?
בוודאי.
תודה. אז קודם כל, טונה...
אתה הולך בעצם לסנגר על הדור שלי.
חלילה. כן, האמת נכון.
כן.
בינינו כן, כן. אני עוד בעיני.
אתה מסנגר על הדור שלי.
תכף בין 42, עוד 5 דקות.
איזה סקנה יצאתי. נו, יאללה.
אז ככה. רוק 30 מתחיל בהתכתבות מאוד ברורה עם אהוד בנאי.
נכון.
אבל בעוד שאהוד בנאי אומר בשמו בדיוק את מה שהוא. אני בן משפחת בנאי וקוראים לי אהוד בנאי. טונה, שבוחר בשם שלו להשתמש במטאפורה על מי הוא ומה הוא, במילים שלו הוא מגלף את המטאפורות והוא הולך לישר. מה זאת אומרת? יש לו חום גבוה, יש לו חוב גבוה. עזבו אותם המטאפורות. הנה הדברים הכי נמוכים. יש לי חוב גבוה, לא אכלתי בשביל לסבוע, שברור שהמשמעות כאן היא כפולה, האם זה אוכל אמיתי, או זה אוכל
של... תוכן בחיים, תשוקה שמקודם דיברנו עליה, חשק.
בדיוק, מחפש עניין, לא יודע, משפט, קמע, משהו לקעקע, מחפש, אין לו מקצוע, הראש שלו סלט, עבוד בחריצים של הספה כמו שלט, זאת אומרת, נותן איזושהי מין תחושה של אותם אנשים שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים אותם, ראינו אותם. שאיפה שהולכים לאיבוד, שהם עוד לא יודעים לאן ללכת, לא יודעים לאן להמשיך, מחפשים מה לעשות הלאה? ואם את רוצה סבבה, הכל מגיע אליהם, מן המסך, מביא להם, ורוק 30 זה כמובן רמז לסדרה, 30 Rock, כן? שהיא גם מצליחים, והכל מול הטלוויזיה חוזר לך. ועכשיו אני תכף אגיע לפזמון, ואני רוצה להגיע לבית השלישי, שבו הוא גם מרפרר ישירות לאהוד בנאי. בבית בו גדלת, לא מחכה לו מדף התקליטים הישנים והספרים הישנים, אלא אותם הווילונות והשטיחים, דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא ירוז לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב, לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה, איזה חמוד היית, אם לך יש מנמנות. זיכרונות אתה אומר, וזה האות שלך לזוז, החיים קצרים מדי, בשביל לחזור עליו לבלוז, אז אתה יוצא מהמקלט, הוא הלך לבית, הלך לניסיון כאילו של אהוד בנאי,
okay.
הוא לא נשאר שם, הוא לא מבקש מאימא, וזה אולי הדבר היחיד שהיה כן אקטיבי בעיניי, אצל אהוד בנאי. הוא מבקש מערינה והניחי על יבי תחבושת בטרם תשכיביני נישון. הוא בא ואומר, תחבושת על הלב זה הרי מטאפורה נורא יפה. אי אפשר לשים תחבושת על הלב. אבל אמא ואבא, אמא, מניאק, אבא יודע כשילדה נפצעת, לבוא ולשים תחבושת ולתת נשיקה, למצוא את הטריקים בשביל שזה יעבור. גם זה יעבור, ואז אחר כך זה קצת כואב פחות. על הלב אי אפשר לשים תחבושת, ואני מודה שכאבא, הדבר שתמיד כואב לי זה מחשבה שיום אחד, הילדה שהיא תחזור עם בית ספר, ואני לא אוכל לשים לתחבושת. כי יש גבול לאכולותיי. היום זה נורא קל, כי אתה הבית עד אפשר איכשהו לחבוש את הכל. וזה אומר, אמא, תחזרי למקום שבו היה לי פעם כשהייתי ילד, ותני לי תחבושת, תעזרי לי, אני צריך עזרה. הוא לא אומר את זה.
נכון.
הוא מגיע לאבא, אבא נותן לו, מראה לו את מה שהיה פעם, וזה, די, לא להתעצבן.
אי, מה זה מתעצבנת?
טוב, תתעצבני.
זה עוד דבר מעצבן בשיר הזה, אין לי בעיה שכך הוא חווה את, את, את הנורה שלו לשינוי, כן? את נורת העזרה שלו לשינוי. הוא אומר, אוי ובוי, אבא שלי עכשיו מראה לי פיצוחים, ואיך אני חמוד כשאני קטן, אז אני אלך מפה כי אני צריך, זה נורת עזרה. בסדר, זה בסדר שכך הוא מקבל את זה.
אבל?
אבל גם זה מעצבן אותי. התחושה הזאת שאהוד בנאי בא להורים שלו לעזרה, בא להורים שלו לבקש, בא להורים שלו ממקום פגיע, בא להורים שלו ממקום חשוף, והוא בא להורים שלו כי יש לו חוב, אוקיי?
כן.
לא סתם אהוד בנאי בוחר חום, לא סתם הוא בוחר חום. גם המילה חום, כן? כמה משפחתיות יש בה, יש בה המון שימושים, אבל כמה משפחתיות יש בה. והוא הולך להורים שלו, כי הוא צריך כסף, כאילו אין לי כוח הזה, ואז אבא שלו מעצבן אותו, כי הוא מוציא פיצוחים, ומראה לו איזה חמוד, הוא, סליחה, אין לך סבלנות לאבא שלך, אז גם אל תיקח ממנו את הכסף. כאילו יש פה משהו מעצבן בהמון רמות.
כן, זה הדור שלך, אבל...
בגלל זה אני לא מסנגרת עליו, מר בן דוד.
זה הדור שלך, לא הדור שלי. חלומות שמלווים אותך משנות ה-90, הלב מול מושך גבוה, העיניים מול מדור הדרושים, ועכשיו משפט שהוא כן נכון לכל דור. סליחה. על מה אפשר לוותר, כמה נשאר להגשים. זאת אומרת, אני לא יכול את כל מה שרציתי להגשים, יש דברים שצריך לוותר עליהם, זה בסדר, אפשר את הכל להגשים.
זה נכון לחיים.
נכון, והוא חושב, אבל תראי, הוא לא אומר על מה אפשר, כמה נשאר להגשים. זאת אומרת, אחרי שאתה מוריד את הדברים שאתה מוותר, כמה נשאר לך שאתה עוד יכול להגשים. עם העולם הזה שמושך אותך לקום בבוקר ולהגיע. חסר לי כאן חיית המתכת של אהובנו, מאיר אריאל, של לקום, להיכנס למכונה, להפעיל אותה, לשמן, לגרז לה, ולהיכנס לתוך המעגל הזה שמוביל אותך ולקחת כסף מההורים, כי אתה רוצה עוד קצת למשוך את החלום הזה, ולכן אתה מסתובב, ואתה ביום, כאילו הוא רומז, שביום שבו הוא יקנה, שביום שבו הוא יפסיק את מה שהוא עושה כאן, כן. הוא יצטרך להיכנס למעגל הזה הסופי של המכונה.
אני רוצה להגיד, השיר מסתיים בדברים האלה. לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. וכשה בוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. עד שיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם, ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קומי הקרשים, רוק 30. ואני רוצה להגיד שזה, מבחינתי, כאילו שוב, הכל נורא מדחדך, והאווירה די קשה בשיר הזה. אבל אני חייבת להגיד שהקטע הזה, שהוא כאילו מעודד את עצמו, לקום, לעשות, להמשיך, אני חושבת שאם לא הייתי רואה בחיים 90% מהזמן את החמש שורות האלה, אני הייתי בקרשים, באמת. אני לא מבינה איך אנשים לא יכולים להתמקד בזה. מה, אתה שואל אותי במה?
לא, את רוצה תשובה? למה לא עכשיו? השיר הבא.
טוב, השיר הבא, אז למה לא עכשיו?
בעוד שעה, בעוד שנה, יהיה שמח, אני תמיד חוזר על המנגינה, בדרך לגן עדן, 24/7, תמיד יש איזו אבן על הלב, לאן שלא אגיע, יהיה מה שיפריע, לשמוח, להנות, להתלהב. או שזה עוד תקופה כזאת של חוסר בזמן, לחיים אין מקום ביומן, רק נרים את הראש, נצליח לכבוש את הבלגן. דאגות את מעל הצוואר, אני חי בתקופת מעבר, לא חשוב תאריך, אני תמיד מחכה למחר, כאילו מה? בעוד שעה, בעוד שנה, יהיה שמח. כולם רוצים אותו דבר, קמים כל יום בבוקר ומחכים לאושר בתור ארוך שלא נגמר. כן, יום אחת מחכה לדבר, אחד לתוספת שכר, ואני מחכה שהשחר יקב ודברים יסתדרו כבר לבד. סיבות תירוצים נימוקים וכולם מחכים מחכים, ורק הזמן לא מחכה לאף אחד. בעוד שעה, בעוד שנה, יהיה שמח, הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס, נצא את הדילוס, קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל התוך יבוטל, אמצא עבודה, ואז אחרי שנקים משפחה תגיע ברכה, אחרי שנחתן את הילדים, אחרי שיבנו פה רכבת קלה ויהיה לי נדלן במרכז מאדים, עם כל הפחדים וכל השלדים, לקחת את הזמן כמובן מאליו, לפני שתרגיש שחייך עברו רק בדרך הקרב. למה לא
טוב, זה נורא משעשע שאת כל כך סובלת מהשירים שלו, כי היה לנו חוויה פה לפני שבועיים כשדיברנו על התוכנית, וישב כאן מישהו שהיה פעם סטודנט שלי, זה אחד הכיפים של הרדיו הבינתחומי, והוא אחראי פה על הקונסולות, והתחיל לשים שירים, התחלנו לחפש שירים שלו, ולאט לאט, אני לא זוכר, את החדר התמלא, בעוד סטודנט ועוד אחד ועוד אחד, וכולם ישבו, אוטומטית תוך דקה, כולם נינאו את הראש באותו קצב,
נכון.
כולם הזדהו עם המילים, ואמרו נכון. כן, כן, נכון, זאת אומרת, יש כאן קול של דור.
לא, אני מזדהה, אני לא מנסה למחוק את, את הקולות האלה.
יש כאן קול של דור, הוא אומר משהו שהוא מאוד מאוד מתאים לדור הנוכחי כנראה. הוא אומר משהו שאנשים מאוד זורמים איתו, עם הרעיון של אני, למה לא עכשיו? אולי נדחה את זה אחרי המבחן, בסוף הסימסטר, אחרי התיכון, הגיוס, הסילבסטר, אחרי הטיול, שהגיעו שובות מהטסטר, נצא מהמינוס, נחצה את הנילוס, הוא קצת צוחק, אבל אני אעשה את הדבר הגדול שאני אמור לעשות אחרי. וזה נורא נוח תמיד למצוא את האחרי, כי זה נותן לך עוד אוויר לנשום ולחכות. אם תחשבי על זה, כי אני חצי דקה של מדע שמותר לי, אחד הדברים הקשים לחשוב עליהם, שמדברים על זמן, זה אם אפשר בכלל לתאר מונח של זמן, אם אפשר לחשוב על זמן בלי המילה זמן. זאת אומרת, האם היה לנו זמן, האם בתפיסה שלנו, הרעיון של זמן לפני שהיה זמן, דבר נורא מעניין שקורה, שאם את מבקשת מאנשים למדוד 10 שניות, או למדוד חצי שעה, או למדוד דקה, מה שלא תרצי, אף אחד לא מסוגל לאמוד את זה ישירות, אלא אם כן את הפנומן, בלי שעון. זאת אומרת, גם בביולוגיה שלנו, אין לנו את הדבר הזה שמודד זמן בצורה מלאה. ולמרות את הזמן הוא כל כך מהותי מחיינו, ואת מסמנת לי עכשיו כבר על השעון, אני מבין שגם הזמן שלנו תכף נגמר,
נכון.
ואנחנו כל הזמן חיים סביבו. ובא כאן בדואט הזה שהוא הכניס בסוף, והוא נותן את המצב הדיכאוני, אני מצטער, אולי של הדור, שבא ואומר, אני כל כך טרוד בכל הדברים המסביב, שאני לא יכול לעשות שום דבר עכשיו. והטרידות הזאת, תרדה הזאת, אולי כלכלית, ואולי בגלל שהכל בא אליך לעוס, כמו שאת רצית לומר, ואולי בגלל הכישלון של הדור שלי, למה שהעברנו לדור שלך, למרות שזה כולה 15 שנה, ואולי זה היה מספיק. יש כאן איזה משהו...
כן, זה לא אתה, זה קצת אנשים יותר מבוגרים ממך שקלקלו את הכל.
לקחתי על עצמי.
יאללה.
בסדר, אני מקבל. אולי יש כאן משהו שמציב את המצב הזה, והשאלה היא מתי זה יישבר. ואני חושש לפי הסימונים שלך שזמננו עבר.
כן, דוקטור בועז בן דוד, זמננו עבר. אנחנו נציג את השיר האחרון, קוראים לו זמנך עבר, אהוד בנאי. כמה מתאים, כמובן, הכל נבחר בהתאם. דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר, כאן בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM. ביי, סליחה.
האם זמננו עבר? לא, לא רק שלנו בתוכנית, אלא של הדור שלי, לאור תונה.
חזרתי לבית הספר התיכון למסיבת פורים וקסמן עמד בפינה מבויש זה היה לפני שהוא התחיל עם מנדודים חשבתי שאתה בהודו אמרתי לו אני בהודו אתה עכשיו בהודו אתה לא מרגיש מוזר אנחנו כאן הולכים לרגע הבית סביב זאת לא המסיבה שלנו אתה מקשיב אני מקשיב אמרתי לו וזהו באמת שיר לא מוכר נכון מאוד אמר לי שמעתי הדירות בין השיחים המסעית לא תחכה קראתי לו שיסו כבר הוא אמר אני לא זז מכאן עד סוף הצד זה קטע נהדר אנחנו כאן עורכים לרגע הבן סביב זאת לא המסע
המשאית שלנו. אתה מקשיב?
אני מקשיב, אמרתי לא, אבל מתחיל להיות לי קר. להתראות, אמר לי רוסמן.
זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר.
בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע רמז לי לבוא, הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים. הפעמון כבר מצלצל, אמרתי לו שיצלצל. הוא אמר אין בכלל ממה לפחד, הכל כבר עבר.